כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1048, מאמר מהו שתורה נקראת קו אמצעי בעבודה. הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, תנא רבי יהודה אומר, בצד הגבורה ניתנה התורה. אמר רבי יוסי, אם כן, התורה היא בצד שמאל. אמר לו שחזרה לימין, שכתוב, מימינו אש דת למו. וכתוב, ימינך השם נעדרי בכוח. הרי מצאנו ששמאל נכלל בימין, שכתוב, מימינו אש. וימין בשמאל, שכתוב, ימינך השם נעדרי בכוח. הרי שגבורה שהיא שמאל, נכלל בימין. נמצא שהתורה היא קו אמצעי. היינו שהיא נכללת מבית קווים, שהם ימין ושמאל. וכתוב, בחודש השלישי, שבחודש הזה שולט אוריאל, כי ניסן, אייר, סיוון, הם כנגד חגת. שבחסד שולט מיכאל, ובגבורה גבריאל, ובתפארת אוריאל. והוא סוד איש תם, שנקרא יעקב, שהוא סוד תפארת. תם הוא מלשון שלמות. וכתוב, וניתנה בחודש השלישי לעם השלישי, שנכלל במדרגות שלוש, דהיינו שלושה אבות, תורה משולשת, שהיא תורה נביאים כתובים, והכל אחד. הרי שהתורה היא בחינת קו אמצעי. וכתוב, וכל העם רואים את הקולות. שואל, הכתוב אומר, רואים. שומעים, היה צריך לומר. הוא משיב, כך למדנו. אלו הקולות היו נחקקים בחושך, ענן וערפל, ונראים בהם כמו שנראה גוף. ויש להבין מה מרמז לנו בעבודה, שהתורה נכללת מימין ושמאל. ומה מרמז לנו שניתנה תורה בשלישי, שהוא יעקב, איש תם, הנקרא שלמות. וגם מה הפירוש שהקולות היו נחקקים בחושך ענן וערפל, שהוא הגוף, הנחקקים שם הקולות. ידוע שסדר העבודה הוא, מקודם צריכים לעבוד לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ואחר כך צריכים ללמוד תורה. כי אם אין לו מלכות שמיים, יש לשאול, התורה של מי הוא לומד? כי קודם כל, האדם צריך להאמין בנותן התורה, ואחר כך הוא יכול לקיים את התורה. הנה מלכות שמיים נקראת בחינת עשייה. היינו שהוא מקבל על עצמו ללכת למעלה מהדעת. היינו, הגם שהדעת של האדם יכול לבוא אליו עם הרבה שאלות, אז הוא עונה להן, הלא אתן שואלות אותי שאלות מבחינת הדעת, ואני הולך למעלה מהדעת. היינו ממקום שאין הדעת יכול להגיע שם ולהשיג ולהבין, שזה נקרא בחינת אמונה. אם כן, אין מקום לכל מה שאתן שואלות אותי. וזה נקרא בחינת ימין. היינו שהוא מאמין שהשם משגיח על העולם בבחינת טוב ומיטיב. הגם כשהוא מסתכל על העולם, יש לו הרבה שאלות. מכל מקום הוא הולך למעלה מהדעת ואומר, עיניים להם ולא יראו. אלא הוא מודה ומשבח את המלך בזה שנותן לכולם רק טוב. וזה נקרא ימין חסד. כלומר, שהנהגת העולם היא בבחינת חסד. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם רק עם חסדים. ועל זה הוא אומר, בכל יום אברכך. אולם יש באדם יצר הרע, כמו שפרש אבי ומורי זצ"ל, שהוא מלשון ציור. היינו, שמראה לאדם ציורים רעים על הנהגת השם, איך שהשם מתנהג עם העולם, וגם נותן ציור של שפלות על העבודה בכלל, שזה מכונה שכינתה באפרה. ואיך האדם יכול להתגבר וללכת בדרך הימין, הנקרא שלמות, שיוכל לומר, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. על זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא שהתורה, מה שהוא עוסק בה עתה, הוא בכדי שזה יהיה תבלין. היינו שעל ידי התורה יהיה בידו הכוח להתגבר על הרע וללכת בדרך החסד, הנקרא ימין. ומבחינה זו אפשר לומר שהתורה ניתנה בימין, שפירושו על שם הפעולה. היינו שמכשרת את האדם שתהיה בידו אפשרות ללכת בדרך הימין. וזה נקרא בחינה א' שבתורה, שימין נקרא שלמות, שלא מרגיש שום חיסרון. ובחינה ב' שבתורה היא בחינת שמאל, הנקרא בחינת חוכמה, שהיא בחינת חוכמת התורה. היינו, לאחר שכבר יש לו בחינת ימין, שהוא חסד, היינו אמונה למעלה מהדעת, והוא מאמין בהשם, שהשם הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, אז הוא זוכה לבחינת נותן תורה, שנקרא חוכמת התורה. כמו שכתוב, אורייתא מחוכמה נפקת. כלומר, לאחר שהוא מאמין שיש נותן התורה, אז הוא הזמן לזכות לתורה. והתורה ידוע שהיא יוצאת מחוכמה. ובחינה זו יכולים לקרוא בשם שמאל. היינו שהיא באה לאחר שהאדם זכה לבחינת ימין, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, המכונה חסדים מכוסים. אולם כשמדברים בזמן שיש כבר גילוי חוכמה, המכונה בחינת שמאל, כנ"ל, יש עוד עניין, המכונה קו אמצעי, שהוא שבחינת החוכמה צריכה להיות מלובשת בלבוש של חסדים. ומטרם זה יש מרחק גדול בין חסדים המכונים ימין לחוכמה הנבחנת לבחינת שמאל. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, הלומד תורה לשמה. שפירושו, זה שלומד תורה, כוונתו היא בזה שיזכה על ידי התורה לבוא לשמה. היינו שהתורה שהוא עוסק בה, כוונתו היא שעל ידי זה יבוא לדרגת חסד. היינו שיהיה בידו כוח לעשות הכל בעל מנת להשפיע, שזה נקרא חסד. כמו שאמרו חז"ל, איזה הוא חסיד, האומר שלי שלך ושלך שלך, שאינו רוצה שום דבר לתועלת עצמו. ואחר כך, כשכבר זכה על ידי התורה לבחינת חסד כנ"ל, אז מגלין לו רזי תורה. וזה כבר נקרא שמאל. ואז השמאל הזה צריכים להיכלל בימין, שנקרא שאור החוכמה שהוא שמאל, מלובש בחסדים שהוא ימין. וזה נקרא בחינת תורה, שהיא קו אמצעי בין ימין לשמאל. לכן נבחן שהתורה נכללת מחסד וגבורה. נמצא שמצב א' הוא בזמן שהוא רוצה לבוא לדרגת לשמה, היינו בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהאדם נמצא בגלות תחת שליטת היצר הרע. אז הוא צריך לתורה, שזה נקרא הלומד תורה בכדי להגיע לשמה. וזהו שמאמין במה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. וזה נקרא תורה בבחינת ימין, היינו בחינת חסד בעל מנת להשפיע. ובזמן שכבר השיג את דרגת לשמה, בא מצב ב', היינו שזוכה לבחינת מגלין לו רזי תורה. היינו כנ"ל, לאחר שכבר זכה לבחינת נותן, היינו שיש מציאות נותן בעולם, אחר כך בא מצב שהנותן משפיע להאדם את התורה. ובזה עוד לא נגמר, כי הוא צריך למצב ג' הנקרא שבחינת החוכמה צריכה להיכלל בימין, הנקרא חסדים. כי התורה היא מחוכמה נפקת. פירוש שהתורה יוצאת מחוכמה והיא צריכה להיות מלובשת באור החסדים, שחסדים נקראים בחינת מעשה, ותורה נקרא בחינת חוכמה. ואסור להיות חוכמתו מרובה ממעשיו, כמו שאמרו חז"ל, וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כן יוצא שהתורה הנקראת חוכמה היא מאירה בבחינת קו אמצעי, וזה נקרא שהתורה נכללת מחסד וגבורה, שהיא כוללת שניהם. אולם האדם צריך להאמין שאין עוד מלבדו, שהכל עושה הבורא. כלומר, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך לומר לפני כל עשייה, שרק הבחירה ניתנה לאדם. כי אם אין אני לי, מי לי? כלומר, שהכל תלוי בבחירת האדם. אמנם לאחר המעשה, האדם צריך לומר שהכל הוא השגחה פרטית, שאין האדם עושה לבדו דבר. ויש לפרש זה, כמו שכותב הארי הקדוש, שיש עניין שערות המכסה על האור, שלא ייהנו מהאור כל עוד שאינם ראויים, שיכולים לפגום. והעניין שאנו צריכים להאמין שהבורא נותן לנו רצון וחשק לעשות מעשים טובים. וכל עוד שהאדם אינו ראוי, אסור להרגיש שהבורא מחייב אותו לעשות מעשים טובים. לכן הבורא מסתיר עצמו בלבוש, שהלבוש הזה נקרא שלא לשמה. כלומר, שהבורא מסתיר עצמו לפעמים בלבוש של חברים. היינו בדרך דוגמה, שיש מציאות שאין אדם רוצה לקום ללמוד לפנות בוקר. אז הבורא מסתיר עצמו בלבוש של חברים. והוא קם מהמיטה, אף על פי שהוא עייף, היות שבאה לו מחשבה במוחו שאומרת שלא יפה בפני החברים, שכולם באים ללמוד והוא לא. אז כולם הסתכלו עליו על שפלותו. לכן הוא קם והולך לבית הכנסת ולומד. נמצא שמטעם מצוות השם אין לו כוח לקום מהמיטה. לכן אין הבורא מחייב אותו שילך לבית הכנסת. כי מסיבה זו הוא היה שוכב במיטה. אבל החברים כן מחייבים אותו. וכן דוגמה זו נוהג בכל שאר דברים, כשהאדם עושה שלא לשמה. הגם שיש הרבה מדרגות בשלא לשמה. ונדבר מדוגמה זו. ויש כאן להסתכל, האדם הולך ללמוד ולעשות מצוות, מטעם לא שהבורא מחייב אותו. כלומר, כי מטעם מצוות השם, אין בכוחו להתגבר על הגוף, ולחייב אותו לעשות מעשים טובים. אלא מטעם אנשים, כן יש לו כוח לעשות מעשים טובים. נמצא איזו חשיבות יכולה להיות באשלו לשמה הזה. אלא האדם צריך להאמין כנעל, שאין עוד מלבדו. כלומר, הבורא מחייב אותו לעשות את המעשים טובים. אלא היות שאין האדם עדיין ראוי, שידע שהבורא מחייבו, לכן הבורא מתלבש עצמו בלבושים של בשר ודם, שעל ידיהם הבורא עושה את הפעולות האלו. היינו שמבחינת אחוריים הבורא עושה. פירוש, האדם רואה את הפנים של בני אדם, אבל האדם צריך להאמין שאחרי הפנים של בני אדם עומד שם הבורא ועושה הפעולות האלו. היינו שמבחינת אחורי בן אדם עומד הבורא, וחופה אותו לעשות את המעשים מה שהבורא רוצה. נמצא שהבורא פועל הכל, אלא שהאדם מחשיב מה שהוא רואה, ולא מה שהוא צריך להאמין. לכן האדם אומר שהוא עושה את המעשים שלא לשמה. כמו על דרך דוגמה, החברים מחייבים אותו, וזה יכולים להיות לאו דווקא חברים, אלא לכל אחד ואחד יש לבוש חיצון בפני עצמו באופן פרטי המתאים לאותו אדם. לכן אחר המעשה, כלומר למשל לאחר שהאדם בא לבית הכנסת, וזה היה מסיבת שהחברים חייבו אותו לבוא, הוא אומר זה היה מטעם שהבורא היה הסיבה לזה, שהוא הלך ללמוד. רק הבורא התלבש נגדו בלבוש חברים. לכן עכשיו הוא נותן תודה להשם על זה שהשם היה הסיבה. והאמור יוצא, זה שהאדם עשה את הדבר שלא לשמע, היינו לא שהשם היה הסיבה שציווה אותו לעשות את המצווה, אלא הוא עשה מטעם, למשל, שהחברים נתנו צו, שהוא מוכרח לשמוע בקולם. אז האדם צריך להאמין שהוא עשה את הדבר משום שהשם ציווה אותו לקיים את המצווה. ועליו היה מוטל לקיים מה שהשם ציווה אותו לעשות. אלא שהשם הסתיר עצמו בלבוש של שלא לשמה. היינו חברים וכדומה. שעל ידי הלבוש הזה האדם חושב שהוא מוכרח לשמוע בקול של שלא לשמה. אבל האמת הוא, האדם צריך להאמין שהכל עשה השם. נמצא, לאחר שעשה את המצווה, הוא צריך לומר שהשם פעל מאחורי הלבוש של שלא לשמה. נמצא אז שהאדם צריך לתת תודה להבורא, בזה שהבורא נתן לו הרצון לקיים מצוותיו על ידי לבוש הזה. והאמור נבין את גודל החשיבות של שלא לשמה. כלומר, זהו לא כמו שהאדם חושב, שעושה הכל עבור השלא לשמה. אלא הוא עושה הכל מטעם שהבורא ציווה אותו. רק שעדיין אין לו הזכייה שיוכל להרגיש שהבורא הוא המצווה. לכן האדם חושב שהשלא לשמה הוא המצווה. שהשלא לשמה הוא המצווה. לכן אין המעשה כל כך חשוב בעיניו. אולם אם הוא יאמין שאין עוד מלבדו, כנ"ל כמו שכתוב במאמרים הקודמים, שבפרשה הזאת נמצא שבאמת הוא מקיים מצוות הבורא. והאדם צריך להחשיב את המעשה שעשה בשלו לשמה. כי מה שהאדם מצייר לעצמו, שהוא מקיים רק מעשה דשלו לשמה, זה רק מטעם שעוד אין לו הזכייה שירגיש שהוא מקיים מצוות המלך, והוא משמש את המלך. לכן אם הוא יאמין שהשלו לשמה הוא באמת שהבורא בעצמו הוא המחייבו לעסוק בתורה ומצוות, נמצא שיכול לתת תודה רבה להשם על מה שהבורא התלבש בלבוש של שלא לשמה. ומזה האדם יכול להעריך את החשיבות של תורה ומצוות אפילו שלא לשמה. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, נפרעין ממנו מדעתו, היינו לשמה, ושלא מדעתו, היינו שלא לשמה. וזהו מה שכתוב, שהשערות, היינו השלא לשמה, מכסה על האור, שלא יזונו מן האור, כל זמן שאינם ראויים לזה. היינו שהשערות הם לבוש, שמתחת הלבוש הזה עומד האור ומאיר, ובינתיים האור מכוסה.
טוב, שלום חברים. קודם כל, בריאות לרב, נחשוב על הרב שלנו, נתפלל לבריאות שלו. מה שעכשיו אנחנו נעשה זמן חברתי בינינו, נתחבר בינינו בתוך העשיריות ונברר בינינו את ההתרשמויות שלנו מהמאמר, כמו שהרב שואל אותנו מיד בסיום כל מאמר מה ההתרשמות שלנו, ונשתף זה את זה בעקרונות מרכזיים. מה שנרצה לעשות בהמשך זה שכל עשירייה תציף שאלות, תעורר שאלות, ונשתדל לקיים את מה שהרב אמר לנו אתמול, שהוא לא עובד עם כל אחד ואחד, אלא שאנחנו צריכים להשתדל לעבוד כולנו יחד ככלי אחד. אחד שואל, השני עונה, אז בואו נהיה רגישים ונשתדל לממש את הצעת הרב. ובואו נתחיל בשאלה הראשונה שלנו, מה הן ההתרשמויות שלנו ממאמר רבה שקראנו עכשיו? בואו נשתף זה את זה בעקרונות מרכזיים שקראנו עכשיו במאמר. בבקשה.
What does the big distance
מהו המרחק הגדול בין חסדים הימין לבין חוכמה השמאל, ואיך להביא אותם להיות יותר קרובים זה לזה בעשירייה? מה המשמעות של זה, לקרב את חוכמה לחסדים או את חסדים לחוכמה בעבודה בתוך העשירייה? הוא קורא לזה במאמר פעולות, מעשים שאנחנו צריכים לעשות. איזה מעשים שאנחנו צריכים לעשות?
מעולה. הונגריאן פוליש.
Yes, thank you.
תודה חברים.
First of all, we had a fantastic impression that we are like
התרשמותי
שטטלס in the synagogues when
שאנחנו כמו בחברות הלומדים בבית הכנסת יחד, במקום הכינוס יחד בינינו.
It seems that we always thought that we start from the left line, that
שמתחילים מקו שמאל. שאנחנו נבראנו בקו שמאל, אבל נראה שהרבש אומר פה לראשונה שאנחנו צריכים להתחיל בימין, ואז מהימין לעבור לשמאל. איך אנחנו, או מאיפה אנחנו מקבלים כוח
before even start to talk about left line,
לבסס את קו ימין לפני שהתחלנו בכלל לעסוק בקו שמאל, ואיך אנחנו עוברים מימין לשמאל או משמאל לימין ולהפך.
הרב אמר לנו על הדיון הזה שאנחנו צריכים לקיים בינינו, אני מבקש מכולם לשמוע את מה שהחברים מדברים, ולהיות מוכנים להתערב, לשאול ולהוסיף. אני לא צריך לעבוד עם כל אחד ואחד, לחוד. שוב, אני מבקש מכולם לשמוע את מה שהחברים מדברים, ולהיות מוכנים להתערב, לשאול ולהוסיף. אני לא צריך לעבוד עם כל אחד לחוד. קייב אחד.
גילינו שלכל אחד יש שאלות שונות, אבל יש משהו משותף למה שקוס שאל. בתוך המאמר הזה נראה שמדובר רק על העבודה של האדם כלפי הבורא. איפה העבודה של העשירייה?
טורקי 3.
בוקר טוב חברים. כשנת התורה הרגילה מרחמת אישיוני קפלנת שקבילס.
איך האדם יכול למשוך את האור החסדים מהעבודה שלו בתורה?
בעולם לימוד, אם יש שאלות פשוט תצביעו וגם ניתן כאן. בינתיים נתקדם לפלורידה.
יש לנו שתי שאלות.
Один вопрос.
שאלה ראשונה.
Что такое ярмо выше малхут?
מה זה עול מלכות שמיים?
Взять это на себя.
ומה זה אומר לקבל על עצמי עול מלכות שמיים?
Второй вопрос.
ושאלה שנייה.
Как выстроить в десятке
איך לבנות בעשירייה קו אמצעי?
לטין 7.
רב אתמול כיוון אותנו איך לעשות דיון משותף, לכולנו הדבר הזה הוא חדש, ושמענו עוד כמה חשוב להשתתף בצורה אקטיבית בדרך הזאת, כי ככה אנחנו נספוג ממש את החומר של השיעור, ורב אמר ככה, הדרך הנכונה מגיעה מהצורך לקרב אתכם לדיון, להשתתפות, לשאלות ולתשובות יחד. היחד הזה יברר ביניכם, איך צריך להיות יחד במרכז הבירור ביניכם, שכולם נמשכים ורוצים להתקלל בזה. שוב, הדרך הנכונה מגיעה מהצורך לקרב אתכם לדיון, להשתתפות, לשאלות ולתשובות יחד. היחד הזה יברר ביניכם איך צריך להיות יחד במרכז הבירור ביניכם, שכולם נמשכים ורוצים להתקלל בזה. עוד הוא אמר שנשתדל לצאת מבירורים פרטיים לבירורים מחוברים וקבוצתיים יותר. אז בוא ננסה את מה שהרב כיוון אותנו, ביקש מאיתנו, נשתדל לממש את ההצעה שלו עכשיו. בוא ניקח שאלות שעכשיו החברים שאלו ועוררו, ונשתדל לענות עליהם עכשיו במליאה. פשוט להצביע או לעלות סימן שאלה ולענות בקצרה על השאלות. נתחיל בשאלה הראשונה, למשל, חבר שאל, במאמר הזה מדובר רק על עבודה של אדם כלפי הבורא. איפה העבודה של העשירייה? מי שרוצה לענות, שפשוט יצביע. במאמר הזה מדובר רק על עבודה של אדם כלפי הבורא. איפה העבודה של העשירייה? גם העולם כמובן, מוזמנים לעלות סימני שאלה. כן. שי. עוד שאל חבר, מאיפה אנחנו מקבלים כוח לבסס קו ימין לפני שהתחלנו לעסוק בקו שמאל? מאיפה אנחנו מקבלים כוח לבסס קו ימין לפני שהתחלנו לעסוק בקו שמאל? מי רוצה לה... חבר שאל, למה הכוונה חוכמתו מרובה ממעשיו? למה הכוונה שרבש כותב שחזל כתבו חוכמתו מרובה ממעשיו? מה הכוונה בזה? איציק.
השאלה הבאה שלנו היא, למה העבודה שלא לשמה חשובה מאוד? למה העבודה שלא לשמה חשובה מאוד? בוא נמשיך, ניקח את אחת השאלות וניכנס לסדנה בינינו. שמענו את אחד החברים שואל, איפה נקודת המעבר מלא לשמה ללשמה? ואיך החברים עוזרים להגיע לנקודה הזאת? שוב, איפה נקודת המעבר מלא לשמה ללשמה? ואיך החברים עוזרים להגיע לנקודה הזאת? בוא נברר את זה בסדנה בעשיריות.
שמענו מאחד החברים ששאל איך נבנה בעשירייה קו אמצעי. אז בואו נברר את זה יחד בעשירייה, איך נבנה בסירייה, קו אמצעי. בבקשה.